ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
רציתי לשתף אתכם בהרגשה המיוחדת שאני מרגיש סייעתא דשמיא הגדולה שהקדוש ברוך הוא הראה לנו, שאנחנו פה מנסים ומצליחים ברוך השם להרחיב את מעגל המצטרפים לתוכנת הסינון נטספארק. ברוך השם עמלים בזה, ועשרות עשרות הצטרפו, והנה הגיע אתמול אבא של אחד התלמידים בישיבה ששמע על הדבר הנפלא הזה בישיבה ותרם סכום עצום כדי להמשיך את המפעל הגדול הזה. אני רואה בזה יד השם גדולה, ממש כמו שאומרים חז"ל, הבא לתאר מסיים בידו. השנה זכינו למתנה גדולה. מה המתנה הגדולה ביותר שאפשר לקבל בעולם הזה? זה חיים. והשנה זכינו לעוד חודש של חיים. זכינו לשנה מעוברת, עוד חודש של זמן חורף, עוד חודש של לימוד תורה, עוד חודש של חיים, ברוך השם. והיום זה יום פורים קטן, י"ד באדר, ונוהגים ביום הזה להרבות בו בסעודה, וכפסק הרמה בסימן האחרון בשולחן ערוך אור החיים. והשולחן ערוך והרמה מסיים שם בסיומת הידועה, וטוב לב ומשתה תמיד, פסוק במשלי. ראו בזה שם במקום, בשערי תשובה, סגירה של מה שהוא פתח בו, שיוויתי השם לנגדי תמיד, שני תמידים. כל פנים, בשמחה המיוחדת של היום הזה, שמחה פנימית של פורים קטן, בעזרת השם, בסעודת הצהריים בישיבה, אנחנו נוסיף כדי לכבד את היום הזה וכפסק הרמה. ויהיה נפלא אם גם יוסיפו בריקודים ובשמחה פורים קטן, ובעזרת השם בעוד חודש נזכה בעזרת השם לפורים גדול בעזרת השם בישיבה. אבל היום יש עוד מאורע אחד. היום שוב על פי פסק הרמה בהלכות תענית, כמנהג האשכנזים, היום הוא יום הסתלקותו של גברא רבא, מורנו ורבינו, הרב צבי יהודה קוק, שביום פורים, ממש, בי"ד אדר תשמ"ב, לפני 34 שנים, עלינו בגשם במעלה הר הזיתים, בלוויה שלו, הוא נקבר בצמוד לאביו. ואני רוצה לייחד את הזמן הקצר שיש לנו לעסוק בדמותו ובמפעלו. הרב צבי יהודה זצ"ל, בנו של מרן הרב זצ"ל, אשר הרב זצ"ל היה שליח ההשגחה האלוקית כדי להביא לעולם ולעם ישראל את תורת ארץ ישראל, תורת עם שיוצא מן הגלות והמציאות שלו משתנה, והתורה צריכה לתת מענה מתוך התורה, מתוך הר סיני, כהמשך להר סיני. והוא העמיד את התורה אשר רבים קוראים לזה התורה הגואלת, אשר על פי דרכה, על פי דרכו, יש לנו יחס של תורה לכל השאלות הכלליות שאנחנו חיים בהן. והרב זצ"ל ראה בבנו, הרב צבי יהודה, את ממשיך דרכו, ויש הרבה לבסס את זה, ואף אמר עליו דבר מופלא מאוד שצריך ביאור, דבר מופלא מאוד. והוא אמר לו את מאמר חז"ל במסכת סוכה, שרשב"י אומר, ראיתי בני עלייה והם מועטים, ואם שניים הם, זה אני ואתה. כך אומר רשב"י. יש לבאר באריכות איך אפשר לומר דבר כזה, אבל זה לא הזמן לזה כעת. אבל פירוש הדברים היה שהרב קוק, האבא, הבין ברוח קודשו שהוא בנו היחיד שהוא זכה לו, צריכים באמת להעמיד את התורה הגדולה הזאת לעם ישראל ולהלכות המדינה אשר תקום. וזה כבר לא היה בחייו של הרב קוק, אבל עם ישראל שב לארצו ובונה מדינה, וצריך עמדה תורנית מהר סיני איך לבנות את הדבר, המהלך הגדול האלוקי הזה שאנחנו חיים בו. והרב צבי יהודה שחי בשנות המדינה, הוא יישם את התורה הגדולה של אביו, של הרב זצ"ל, אל המציאות. אילולי הרב צבי יהודה, היה עוד ספרים שנמצאים בארון הספרים, אין שום ספק בדבר. היו עוד ספרים ועוד כתבים ועוד פנקסים שהרב קוק כתב, והם היו נשארים בתור תורה חתומה. הרב צבי יהודה הוא המתרגם הגדול למציאות הזו. שהרב זצ"ל נפטר לפני קום המדינה, והרב צבי יהודה חי במציאות הזו של שיבת ציון הגדולה שהתחילה בימיו של הרב זצ"ל. ואני רוצה לעסוק במספר נקודות כלליות שנוגעות אלינו. באלול תרפ"ב למניינם 22, הרב יוצא בקריאה ראשונה לייסד ישיבה מרכזית עולמית, אשר הרב קוק האבא כותב, הוא ראה בה. אני רוצה לצטט את לשונו באיגרת, נשים לב טוב: נקודת ההצלה למצבה של התחייה הלאומית שלנו, מה תהיה הישיבה המרכזית העולמית? נקודת ההצלה למצבה של התחייה הלאומית שלנו, שלא תיבלע בגלי החילוניות המקיפים אותה מסביב. יש גלים של חול, כי יוצרים מצב חדש, הרבה חילוניות, הרבה עיסוק בחול, וגם חילוניות במובן הפחות נעלה של הדברים. זוהי מגמת הישיבה, ואיך הוא רואה את התלמיד האידיאלי בישיבה הזו? עיניו וליבו, פעולותיו והשפעתו נתונים תמיד לבניין הארץ ולתחיית האומה בדרך החיים שהיא דרך הקודש. אותו תלמיד חכם שבא ללמוד בישיבה בבא בתרא ובבא קמא וקידושין וגיטין יום ולילה, עיניו וליבו לבניין הארץ ולתחיית הקודש בארץ ישראל. עכשיו תשמעו טוב, מה זה חזון? וכותב שם הרב זצ"ל באותה איגרת קמ"ג: והיה לנו גדוד שלם, יהיה לנו, אני חוזה את זה, אני רוצה את זה, יהיה לנו גדוד שלם מלא עוז ועוצמה, העומד אכן על בסיסה של תורה ויסודה של קדושת ישראל. זה היה חזון, לייסד גדוד של תלמידי חכמים מתוך תורה בשליחות קודש לבניין הארץ ולתחיית האומה. והישיבה נפתחה כשנתיים לאחר מכן, והלומד הראשון בה, אני לא אומר התלמיד, הלומד הראשון בה לא הוא הרב הנזיר. איש האלוקים, הרב הנזיר, רבי דוד כהן זצ"ל, ולאט לאט היו בה מעט תלמידים, ממש מעט. ומי הפך את החזון למציאות? הרב זצ"ל כתב על גדוד. מי הפך את זה לגדודים ולחטיבות? הרב צבי יהודה הפך את החזון הזה לגדודים של תורה, באותה דרך שאבא שלו ראה אותם. מבית מדרשו של הרב צבי יהודה, שלימים היה ראש הישיבה המרכזית העולמית, ראש הישיבה של מרכז הרב, כשאני הייתי תלמיד בה, בתחילת דרכי, הוא מן הסתם גרם למהפך שלי, לא לגמור אחרי שנה ולהתגייס כמו שחשבתי אז, רק הוא השפיע עליי את הדבר הזה. וכך על עוד מאות, 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 ואלפים. אותו בית מדרש העמיד, רק נתבונן, כ-10 ישיבות גבוהות שנקראות גבוהות, כ-70 ישיבות הסדר, עשרות מכינות, עשרות ישיבות תיכוניות, עשרות אולפנות, וכמה איגודים שונים. הכל מאותו קמצוץ שהתחיל אז, עם חזון גדול להעמיד גדוד של תלמידי חכמים שהולך בדרך הזו. עולם שלם של תורה שהולך וגדל מרגע לרגע, כן ירבה בעזרת השם. והעולם הזה של הישיבות העמיד אלפי תלמידי חכמים, אולי רבבות תלמידי חכמים, אלפי אנשי מדע, אלפי קצינים, אלפי אנשים שמובילים את מערכות מדינת ישראל במשנה הרוחנית הזו שהרב קוק מדבר עליה, היינו תורתו של הרב זצ"ל. לפעמים יש ויכוחים פנימיים, ראש ישיבה אחד יראה את זה ככה, ראש ישיבה אחר יראה את זה ככה, רב מסוים יראה את זה ככה. ויכוחים פנימיים תמיד היו ביהדות, גם השח והטס מתווכחים בכל דבר ודבר. אבל המסלול הראשי הוא אותו מסלול שטבע הרב זצ"ל באותה שליחות אלוקית, וייסד אותה הרב צבי יהודה. וכולם, כולם, כולם ינקו ממנו ונבנו מהנהגתו. של מי? של תלמיד חכם אחד גדול שבקי בבבלי וירושלמי וארבעת חלקי השולחן ערוך, ואני מעיד שעיינתי בספריו כל הזמן, כולם היו מלאי הערות. אבל אותו גדול, אותו הרב צבי יהודה, בכלל לא היה עסוק בגילוי של הרב צבי יהודה. הוא היה עסוק רק בדבר אחד. לא היה קיים הרב צבי יהודה. הוא ביטל את כל העצמיות שלו בשביל דבר אחד. הוא ביטל את המציאות הפרטית שלו כדי להפיץ, להאיר את אותה תורת חיים, תורה גואלת של אביו זצ"ל, וליישם אותה במציאות. ומהבית הקטן והפשוט ברחוב עובדיה 30 בגאולה, הניג בתקיפות, בברירות, אבל הוא הניג בצינה וחי בצינה את בניין הארץ ובניין התורה. ומי שיקרא בספרים ויחפש ימצא על מופתים גדולים שהיו בבית הזה, שהייתה בו רוח הקודש. אבל הרב צבי יהודה לא אחז בסיפורי מופתים פרטיים, רק במופתים כלליים של עם ישראל. רוח הקודש הייתה גלויה בבית הזה, אבל היה אפשר לראות אותה רק דרך הסדקים שהמקורבים ראו אותה. הרב צבי יהודה היה מעורה בעניינים הכלליים של עם ישראל, וכאשר היה משבר פוליטי גדול אחרי מלחמת יום הכיפורים, וראש הממשלה דאז הקימה בחודש שבט ממשלה שהייתה נשענת על מיעוט ערבי של חברי הכנסת ערבים, הרב צבי יהודה זעק, קרא אליו את ראש המפד"ל, אליו הביתה, זעק, בכה, ואמר שזה לא יחזיק. ובכל המועד פסח באותה שנה, משבט, ישב בסוכתו הרב גולדוויך זצ"ל, ראש ישיבת ההסדר הראשונה יבנה, והודיעו שהממשלה נפלה. אמר הרב גולדוויך לרב צבי יהודה, אני מצטט, פלא פלאים, ממש רוח הקודש, כבודו אמר שהממשלה הזאת תיפול בקרוב, וכך היה. הרב צבי יהודה בענווה הפרטית שלו הניף את היד ואמר לו, ראיתם כבר דבר עקוב מתקיים? זה לא יכול להתקיים, לא אמרתי שום דבר. כל זה יחד עם גישתו דרך חינוכו למדינת ישראל כמדינה אלוקית, כמדינה אשר היא יסוד כיסא השם בעולם, כלשונו של הרב קוק זצ"ל. ורבים רבים רבים הולכים ומתחילים להבין יותר ויותר את הדברים שלו, וזה יקה גלים גם בציבור דמקרא היום חרדי, גם בעולם התורה, כי זו האמת האלוקית של המציאות שבה אנחנו חיים. והרב צבי יהודה הוא המלמד את זה. הרב צבי יהודה הוביל את המאבק על ארץ ישראל. צריך להבין, הבוגרים כאן זוכרים, באותם שנים אחרי מלחמת ששת הימים ויום כיפור, שום דבר עוד לא זז. היינו מדינה קטנטונת, אנחנו היינו ילדים. קמה תנועת גוש אמונים בבית של הרב צבי יהודה על ידי תלמידיו, הרב פליקס, הרב חנן פורת, זצ"ל ועוד. ובניסיון ההתיישבות הראשון של גרעין אלון מורה, אמר הרב צבי יהודה לשר הביטחון שמעון פרס, שאמר לו, אני לא יכול לאשר את זה, אמריקאים לוחצים, אי אפשר לאשר את זה. אמר לו הרב צבי יהודה, דע לך, זה הניסיון הראשון של התיישבות בארץ, לא בדרך שהמדינה מקימה. דע לך, מחר אני אהיה עם המתנחלים. והוא היה. וכאשר הגיעו לפנות אותם, כמובן, אמר הרב צבי יהודה לתת אלוף ורדי שבא לפנות אותם, הוא אמר לו בעדינות ובכבוד, כבוד הרב, אני מצטער, אבל זו פקודה. אמר לו הרב צבי יהודה, תפשוט את המדים שלך, פקודה כזו לא ממלאים. איזה גבורה, איזה נחרצות של הרב צבי יהודה, הגבורה הזו והעמידה על 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 העוצמה הזאת ועל האמת הזו, שהוא אמר לתת אלוף ורדי, אנחנו לא זזים מכאן, תביא מכונת ירייה ותירה עלינו. עקשנות, נחרצות על יישוב הארץ. נו, מה התוצאה? למעלה מ-400,000 מתיישבים ביהודה ושומרון, כן ירבו, וגם חלק גדול מן הישבים כאן בעזרת השם יישבו ויקימו יישובים ויקימו ערים, ערים של תורה, הכל מאותו מקום קטן, רחוב עובדיה 30 בגאולה. ויחתום בסיפור אישי. כאשר באתי לבקש את ברכת הדרך מהרב צבי יהודה להתגייס עם ישיבת הכותל לשריון, ויצאנו מהישיבה כדרך הישיבה לעסוק בכיבוד הורים, כשבוע לפני אמר לי הרב צבי יהודה, תבוא ביום הגיוס. נו, אם הרב אומר צריכים לשמוע. השכמתי, גרתי בנתניה, השכמתי באותו בוקר מוקדם מוקדם כדי לנסוע קודם לבית של הרב צבי יהודה ולתפוס אותו לפני תפילת שחרית. תפילת שחרית הייתה בבית שלו בשבע בבוקר כל בוקר. הרב צבי יהודה היה בנפי חשבוני בן 87, והוא יצא מביתו וליווה אותי, הלך איתי, ירד במדרגות של הבית שלו, יצאנו עד קצה חדר המדרגות, חיבק אותי, נשק אותי, ברך אותי, אמר לי הרבה, אני רק זוכר, תעשה חבילות של מצוות. זה היה המסר. אני משוכנע ואני מוכן להגיד את זה ברבים, שהליווי הזה שהוא ליווה אותי עמד לי במלחמת שלום הגליל כמה שנים, 4 שנים אחרי זה, יחד עם הליווי של מורנו ורבינו הרב נבנצל, ייבדל לשנים ארוכות, נבנצל שליטה ליווה אותי באישון לילה לפני שעליתי לאוטובוס להתגייס, כל המלווה על ידי שני גדולים כאלה, מובטח לו שאינו ניזוק, ואני כאן כדי לספר את זה. אני משוכנע בדבר הזה ב-100%. היא רצון שזכותו הוא זכות אביו, ורבים עולים היום אל ההר ביום הזה, תעמוד לנו להמשיך את המפעל הגדול הזה של תורת ארץ ישראל, כמו שאמרנו מקודם בחזון, לבניין הארץ ולתחיית האומה בדרך הקודש.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.